בגמרא בשבת, בתחילת פרק כל כתבי. כתוב תנו רבנן, ויהי בנסוע הארון ויאמר משה, פרשה זו, עשה לה הקדוש ברוך הוא סימניות מלמעלה ולמטה לומר שאין זה מקומה. עשה לה סימניות למעלה ולמטה בתחילה ובסוף, ויהי בנסוע הארון. אז יש סימניות, סימנים של נונים הפוכים, כמו שידוע, כל מי שראה בספר. נונים הפוכים כתובים שם, ואלה סימניות לפני הפרשה ואחריה. הסימניות באות להגיד שאין זה מקומה, שאינה ראויה לכאן, לשון רש"י, שאינה ראויה לכאן בלב בהליכות מסעות משתה אל אין מיני, אלא בדגלים הייתה ראויה להיכתב בפרשת במדבר סיני. זאת אומרת, פרשת ויהי בנסוע אהרון היה ראוי שהיא תהיה נכתבת שם בפרשת דגלים. פרשת גלים ופרשת החנייה מסביב למשכן, וכאשר יחנו כן ייסעו, שם צריך היה לכתוב את פרשת ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה. זאת אומרת, מקומה בעיקר דין המסעות, בעיקר דין הדגלים, שם צריך לכתוב את הפרשה הזו, והיא נכתבה פה. אין זה מקומה, זאת אומרת, הסימניות האלה מתכוונות לומר שהפרשה הזאת נמצאת פה, אבל היא שלא במקומה. רבי אומר, לא מן השם הוא זה, אלא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו. זאת אומרת, הסימניות שנעשו לו מלפניו ומלאחריו, שני הפסוקים האלה, ויהי בנסוע הארון ובנוחו יאמר, שני הפסוקים האלה הם ספר בפני עצמו. והגמרא אומרת, כך זה אליבא דרבי. רבי אומר, זה אתה, לא מן השם הוא זה הטעם, הוא לא מפני שהפרשה לא במקומה, אלא מפני שהפרשה הזאת, שני הפסוקים האלה נחשבים לספר שלם, ספר בפני עצמו. אומרת הגמרא על זה, כמן אזלה, הדה אמר רבי שמואל בר נחמן, אמר רבי יונתן, חצבה עמודיה שבעה, אלו שבעה ספרי תורה. זאת אומרת, אם יש לנו את ספר במדבר, ספר במדבר שהוא ספר, ודאי, הוא ספר אחד, ובספר הזה יש באמצע ספר בפני עצמו. ספר בפני עצמו. אז על כורחנו, שכל מה שעד אליו, וכל מה שממנו ועד סוף הספר, זה גם כן ספרים בפני עצמו. משום שאם יש כאן ספר בפני עצמו, בתוך ספר אחד שלם, אז הכוונה היא, כן. אם זה ספר בפני עצמו, אז עד אליו ספר בפני עצמו, וממנו והלאה ספר בפני עצמו. לשון רש"י, שבעה ספרי תורה, בפרשה זו ספר לעצמו, נמצא שלמעלה ספר לעצמו ושלמטה ספר לעצמו. הועיל וזה מקומה, נמצא ספר וידבר נחלק לשלושה ספרים. זה לא ייתכן שספר שלם, שלם, ייכנס ויתקע בתוך ספר אחר. אז אם זה ספר שלם, אז מקומו לפי סדר הספרים. אז יש כאן ספר, ספר שלם, שעליו אנחנו יודעים שהוא ספר שלם. אז ממילא פרשת ספר במדבר מתחלק על כורחנו בשלושה ספרים. ספר עד לויהי בנסוע, ספר שני הפסוקים של ויהי בנסוע, וספר שלם מויהי בנסוע והלאה עד סוף הספר. זה הספר. אומרת הגמרא, כמן, כמן אזלה, זאת אומרת, החצבה עמודי השבעה אלו, שבעה ספרי תורה, כמן כרבי. מן תנא דפליג עלי דרבי, רבן שמעון בן גמליאל. דתניא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, עתידה הפרשה הזו שתעקר מכאן ותיכתב במקומה. ולמה נכתבה כאן? כדי להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה. הפרשה הזאת נכתבה כאן כדי להפסיק, זאת אומרת שלא יהיה רצף בין הפורענויות, שלא יהיה רצף אחד, שהפורענויות לא תהיינה ברצף אחד, אלא שיהיה ביניהם, כן, תהיה ביניהם הפסקה, והפסקה של, כן, זה לא בהכרח שזה ספר, זאת אומרת, מנדה אמר זה לא סובר שזה ספר שלם, אלא שזה נכתב פה כדי להפסיק בין פורענות לפורענות. אז הגמרא דנה פה, מה הם שתי הפורענויות? אז כמו שמתבאר, כן, יש כאן שיטת רש"י שהיא צריכה עיון קצת, הראשונים כולם מתפלאים, תוספות כאן על המקום, והרמב"ן על התורה ועוד ראשונים. בכל אופן, המסקנה היא שויסעו מהר השם דרך שלושת ימים. זאת הפורענות הראשונה שהיא כתובה לפני ויהי בנסוע, ויהי העם כמתעונן, כמו שכתוב בפסוק. אלה הם, כך היא צורת הכתובים. ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, ואהרון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה. וענן השם עליהם יומם בנוסעם מן המחנה, וכאן נון הפוכה, וזה מתחיל. ויהי בנסוע ובנוחו יומם. אחר כך מיד אחרי זה, הפסוק שבא אחריו, ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם. וישמע השם ויחרפו ותבער בם אש השם, ותאכל בקצה המחנה. אלה הם שתי הפורענויות. כך אומרים הראשונים, ככה דעת תוספות כאן בשבת. ואומר היא, פורענות ראשונה כדאמר במדרש, ויסעו שנסעו מהר סיני דרך שלושת ימים, כתינוק היוצא מבית הספר שבורח לו והולך לו. כך היו בורחים מהר סיני דרך שלושת ימים. אמר הקדוש ברוך הוא, נסמוך פורענות לפורענות, לאו, לא נסמוך פורענות לפורענות, לא נחבר את הפורענויות זה לזה ונחלק ביניהם ונשים ביניהם את פרשת ויהי בנסוע אהרון. כך כתוב, אלא נפסוק פרשת ויהי בנסוע אהרון ביניהם. כך כתוב כאן, זה שיטת, זה דעת רב שמעון גמליאל ודעת רבי, שהטעם הוא משום שזה ספר בפני עצמו, ספר שלם בפני עצמו. כלומר, ספר במדבר מחולק, עד פה, זו דעה אחת. ספר במדבר מחולק לשלושה ספרים שלמים, וזה באמת משונה, שלושה ספרים שלמים, ספר אחד עד ויהי בנסוע, ספר אחד ויהי בנסוע עצמו, וספר נוסף מי ויהי בנסוע עד סוף הספר. על הנונים ההפוכים האלה, אז מביאים, אני רוצה קצת להתייחס לזה קצת כמה שאפשר. הנונים ההפוכים, זה כתוב, כך צריך לכתוב, נון הפוכה. הסופר צריך להפוך את הספר, לכתוב נון בשני המקומות, נון הפוכה בתחילת הפרשה, בתחילת ויהי בנסוע ובסוף ויהי בנסוע. והנונים ההפוכים האלה הם הנונים ההפוכים שהם מפסיקים בין סימניות, הם מפסיקים בין מה שלפני הפרשה או בין מה שאחרי הפרשה, או מטעם שזה ספר שלם בפני עצמו, או כדי להפסיק בין פורענות לפורענות. על הנונים ההפוכים האלה כתוב בחז"ל, מביאים רבותינו, אחד מתלמידי הגר"א מביא בשם מאמר חז"ל מזוהר חדש, כך הוא מביא ומעריך בזה, הוא מביא מאמר מזוהר חדש, הוא מופלא ומפליג מאוד, מאוד מופלג מאוד. כתוב שם שעל הנונים ההפוכים האלה רודפים אותנו הגויים, ובגללם אנחנו נרדפים כל ימינו. הם רוצים לסלק מאיתנו את אותם הנונים ההפוכים. יש להם עסק עם הנונים ההפוכים האלה, הנונים ההפוכים האלה מפריעים להם. עד עכשיו אנחנו לא ידענו למה יש כל כך הרבה אנטישמיות בעולם, עכשיו אנחנו יודעים. הנונים ההפוכים מפריעים להם, אותם נונים הפוכים שהם אלו שהם לפני פרשת ויהי בנסוע וסוף פרשת ויהי בנסוע, זה מה שמפריע להם. זאת הסיבה ששונאים אותנו, רודפים אותנו, הכל בגלל הנונים ההפוכים האלה. אנחנו צריכים קצת להשתדל, זה מה שכתוב, זה מה שחז"ל מגלים לנו, וכמובן טעמי הדברים צריך להשתדל להבין, כן, אבל חז"ל לא מגלים. ספר בפני עצמו, כך כתוב, וככה משמע שזה להלכה, משמע שזה יתקבל להלכה, משום שלהלכה, ככה זה נפסק, נפסק שכל ספר שיש בו ללקט תהה אותיות כפרשת והיהי בנסוע אהרון, שהוא נחשב כספר בפני עצמו, אז מצילים אותו בפני הדלקה. זאת אומרת, עדיין יש עליו קדושת ספר וזה נפסק להלכה. אז משמע דקיים על הנהכי. זאת אומרת שהספר הזה הוא ספר בפני עצמו, ספר בפני עצמו. ושיעור ספר בפני עצמו זה ספר שיש בו ללקט פהה אותיות. כפרשת והיהי בנסוע אהרון. כך כתוב. כתוב במשנה בידיים כמו שידעו, ככה נפסק להלכה. אז זאת סוגיית הגמרא פה בתחילת פרק כל כתבי. כן, פה מדובר בדיני הצלה מפני הדלקה. זה ספר בפני עצמו. החידה, יש פירוש ארוך של החידה, אפס קצה, ממש אפס קצה ממנו נתפס בשס במסכת סופרים. יש פירוש החידה שנקרא כיסא רחמים, זה פירוש של החידה במסכת סופרים, פירוש ארוך, משהו, זאת אומרת קטעים קטנים, בקושי אחוז, נתפס בשסים. טוב, זה נתפס על שמו של החידה, כיסא רחמי, אבל זה קטע חלקים קטנטנים, ממש קושי אחוז, מספר גדול שהוא פירוש מסכת סופרים לרב החידה. אז הוא מביא ככה, בתחילת פרק ו' במסכת סופרים, מביא החידה בשם, ככה הוא מביא, בשם רבותינו המקובלים, ככה הוא מביא. והוא אומר שפרשת ויהי בנסוע אהרון היא גדולה כמו כל התורה כולה. שוב, אני מביא דברים סתומים, דברים כמו שהם. פרשת ויהי בנסוע, זאת אומרת, אלה שני הפסוקים, ויהי בנסוע אהרון, הם שני פסוקים שהם גדולים כמו כל התורה כולה. הם, זאת אומרת, יש כאן, זה ספר, זה ספר ענק. במהרה בימינו, כשבורא העולם יפקח את עינינו, כשהעולם ישתנה והעולם ייראה, שיתקיים בעולם ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר, אז יתגלה לנו הספר הזה במילואו, ואז אנחנו נראה את הספר הזה שלם. אבל בינתיים אז נתעלם מאיתנו, הספר הזה לא נמצא איתנו, הוא נעלם. זה עצמו, כך כתוב, ככה מביא הרב החידה בשם רבותינו המקובלים. הוא מתכוון כמובן להעריב את תלמידיו, והדברים האלה הם דברים שהם הם דברים סתומים מאוד, זה דבר שהוא בלתי אפשרי, זה לא ייתכן, זה לא ייתכן. התורה שמצויה בידינו היא התורה שניתנה לנו, ואם התורה הזאת, אם הדבר הזה הוא חלק מהתורה, אז הוא לא חסר מאיתנו, הוא לא חסר מאיתנו, הוא נמצא. אם זה ניתן לנו, זה לא נלקח מאיתנו. חלילה יבוא בעל דין ויטען שחסרים לנו עוד חלק, חלילה וחלילה. התורה הזאת היא שניתנה למשה מסיני, והיא נמצאת איתנו בשלימותה. אנחנו לא מבינים במילה אחת, אבל היא נמצאת איתנו בשלימותה, היא נמצאת איתנו שלמה. תורת השם תמימה היא זאת שהתקבלה למשה מסיני, ואין דברים כאלה שמשהו נגנז, משהו נעלם, משהו חסר. אם משהו חסר חלילה, אז אין לדבר סוף. משהו חסר, אז יבוא מישהו וימצא כתב יד, חלילה, רק זה חסר. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? אם זה ספר, אז הספר צריך להיות איתנו. הספר צריך להיות איתנו, זה ספר מספרי תורה שניתנה. התורה שניתנה לנו, והיא, היא תורת השם תמימה, היא זאת שניתנה, בלי חסר אות אחת, היא זאת שניתנה, ובמסירות נפש אנחנו מוסרים אותה מדור לדור, בטהרתה ובשלימותה. כמו שהיא ניתנה למשה מסיני. מה זאת אומרת? זה איננו. זה צריך להתגלות, זה גנוז, איפה זה? מה זאת אומרת? אם זה חלק מהתורה שניתנה, וזה ספר מספרי תורה, איפה זה? מה זאת אומרת? איפה זה? צריכים לנסות להבין. וכאן, כאן יש, יש כאן עומק מיוחד, דברים שאנחנו צריכים באמת להבין, להבין היטב, להשתדל, להשתדל להבין היטב ולדעת אותו. כבר דיברנו, כל התורה כולה מתחילתה ועד סופה, דהיינו, כל התורה כולה, דהיינו, אני מתכוון, חמישה חומשי תורה כמו שהם, חמישה חומשי תורה, כל נביאים ראשונים שמדברים על המאורעות שקרו בעולם, וכל ספר דברי הימים שבו התורה שבכתב נחתמת, סוף התורה שבכתב, התורה שבכתב מגיעה, שם סוף כ"ד ספרים, עד שם מגיעה התורה. מה נכתב אחר כך, אם זה נכתב אחר כך, או מגילת אסתר נכתבה אחר כך, זה עוד שאלה. אבל בכל אופן, שם נחתמת, כן, התורה שבכתב, נחתמת שם. בסוף, שם זה נחתם. זה נחתם על ידי אנשי כנסת הגדולה, והם אלה שחתמו, כתבו את דברי הימים, את מגילת אסתר, ושם נחתמה התורה שבכתב. שם נגמרו כ"ד ספרים, כ"ד ספרים שהם התורה שבכתב. כל התורה שבכתב, כולה, כולה מתחילתה ועד סופה, זה הכל סדר התולדה והמאורעות של כלל ישראל, מראשית ראשית, כן, מראשית היצירה, עד שכלל ישראל קיבלו רשות מכורש. מי בכם בכל עמו יהי השם אלוקיו עמו ויעל, יהי אלוקיו עמו ויעל. זאת הייתה ההכרזה של כורש, שהוא הרשה לעלות בחזרה לירושלים, ואז, אז התחיל המהלך של בית שני. וכאן נחתמת התורה שבכתב, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה, ומכאן ואילך, אז התורה עברה בעיקרה, כאן נחתמה התורה שבכתב, והתחיל התורה שבעל פה. עד כאן. התורה שבכתב זה הכל דבריו יתברך, זה הכל דברי הבורא, דברי השם שהוא, אלה דברי השם יתברך שהם נאמרו, נתגלו בעולם על ידי נביאיו. ואלו הם דבריו יתברך, שכך הם נתגלו, על ידי הנביאים. ומיום שחרב בית המקדש, כמו שכתוב בגמרא, מיום שחרב בית המקדש נתלה הנבואה מן הנביאים, ואף על פי שנתלה נבואה מן הנביאים, כתוב בגמרא, מן החכמים לא נתלה. כך כתוב, כידוע. וידוע מאוד, מפורסם מאוד, בשון הרמב"ן, החכמים, שרוח הקודש, הנבואה לא נתלה מהם, שיודעים האמת, לשונו, לשון קודשו של הרמב"ן, בפירוש בבא בתרא. בדף י"ב, שיודעים האמת ברוח הקודש שבקרבם. ככה, הם יודעים את האמת ברוח הקודש שבקרבם. זה נקרא שמן החכמים לא נתלה הנבואה. אלו דברי הרמב"ן הידועים. אבל כל התורה כולה, כל התורה שבכתב כולה, וכל סדר, התורה כולה, אז כך היא מתגלה והולכת. היא מתגלה דרך סיפור המהלך של כלל ישראל, ההיווצרות של כלל ישראל והמהלך של כלל ישראל בעולם. כך זה מתגלה בעולם. התורה כולה היא היצירה של כלל ישראל לכתחילה, ספר האבות זה ספר בראשית, ספר הבנים, ספר הגאולה, מה שנקרא בלשון הרמב"ן, ספר יציאת מצרים זה ספר שמות. כל מה שקרה עם כלל ישראל במדבר עד בואם אל ארץ נושבת, ובני ישראל אכלו את המן עד בואם אל ארץ נושבת, עד שהגענו לערבות מואב על גבול ארץ ישראל, משם מתחיל ספר יהושע, שם מתחיל ספר יהושע. וכל מה שקרה בי"ד שנה של כיבוש וחילוק, כל מה שקרה בימי השופטים, כל מה שקרה בימי המלכים הנביאים עד חורבן הבית, כל מה שקרה בגלות בבל, כל מה שקרה עצם ההגליה מירושלים, כמו שמפורש בספר ירמיהו במגילת קינות, מה שהיה בבבל עצמה, בבבל עצמה, מה שמפורש בספר יחזקאל קצת, ומה שמפורש בספר דניאל, עזרא, נחמיה. החזרה לארץ של אנשי כנסת הגדולה, זאת אומרת סוף נבואה, כלומר סוף נבואה, שעדיין הייתה נבואה בעולם. מלאכי, אומרת הגמרא, זה עזרא. החזרה לארץ אחר כך, עד למה שקורש, להכרזה של קורש. מי בכם בכל עמו יהי אלוקיו עמו ויעד. כולל מה שקרה איתנו עוד אחרי בבל, מה שקרה איתנו בגלות פרס ומדי, מאותו מאורע שקרה שם במגילת אסתר. עד כאן התורה שבכתב, עד כאן היו הנביאים מדברים ברוח הקודש, ועד כאן ניתנה לנו תורה שבכתב. משם ואילך נסתם חזון, משם ואילך אין יותר נבואה, אין יותר נבואה, והכוונה אין יותר נבואה, פירוש, אין נבואה ואין יותר גילוי של עומק הדברי תורה שהם מצורפים למהלך של כלל ישראל בעולם. הרי זה ברור שכשם שהמהלך של כלל ישראל בעולם, ההיווצרות וכל המהלך של כלל ישראל בעולם, זאת התורה שבכתב כולה. הרי כך, זה הרי המהלך של התורה שבכתב. התורה היא ניתנת עם סדר המאורעות של כלל ישראל, כמו שכלל ישראל הולך. ספר במדבר לדוגמה. אז כל ה-40 שנה של המדבר, זאת התורה, זה ספר התורה במדבר. כל מה שקרה איתה במדבר, זה ספר התורה במדבר. כל מה שהלך וקרה איתנו אחר כך, אלו ספרי הנביאים. ספרי הכתובים, כל מה שכתוב בהם, כל מה שניתן בהם, וכל מה שנתגלה בהם, וכל מה שגזרה חוכמתו התברך, שהדברים האלה יתגלו שהם תורה. הדברים האלה יתגלו כתורה. עכשיו נבין. הגמרא אומרת, כתוב בגמרא, הגמרא מפורסמת מאוד ביומא, בסוף, בתחילת פרק בא לו כהן גדול לקרוא. אז כתוב שם בגמרא, הגמרא אומרת, למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה? אומרת הגמרא שהחזירו עטרה ליושנה. אנשי כנסת הגדולה נקראים כך משום שהחזירו עטרה ליושנה. משה רבינו אמר, הקל הגדול, הגיבור והנורא. משה רבינו קבע שאלה הם שלושת השבחים שבהם איתם אנחנו כביכול פונים אל בורא העולם, ובהם אנחנו משבחים אותו. אלו הם השבחים שאנחנו אומרים. הגדול, הגיבור והנורא. כתוב בגמרא שהשבחים האלה, הגדול, הגיבור והנורא, גם הם מותר להגיד אותם, משום שכתב אותם משה רבינו באורייתא, ובאו אנשי כנסת הגדולה ותקנו אותם בתפילה. בכל אופן, אלה הם השבחים שנתקנו מלכתחילה כדי לומר אותם לפניו. בהם אנחנו משבחים אותו, הגדול, הגיבור והנורא. אומרת הגמרא שם, באותו מקום, הגמרא בדף ס"ט ביום, כתוב בגמרא, אתה דניאל ולא אמר גיבור. או קודם, אתה ירמיהו ולא אמר נורא. אתה ירמיהו ולא אמר, הכל הגדול הגיבור, כתוב פסוק בירמיהו, שאמר, הכל הגדול הגיבור והוא השמיט נורא. אז כתוב בגמרא, אמר ירמיהו, נוכרים, מקרקרים בהיכלו, איי נוראותיו. עקום, מקרקרים בהיכלו. איי נורא אותה, איפה מידת נורא לא מתגלה. אז כבר אמרנו, גם פה בארנו כמה פעמים, הכוונה, חלילה ירמיהו לא כפר במידת נורא, אלא שהוא אמר, וכך באמת הדין, אין אפשרות לשבח את בורא העולם, אלא במידה שהיא מידה שנוהגת בפועל. אנחנו לא יכולים היום לומר המלך הקדוש, משום שהיום זה נכון, זאת אמת כביכול. כביכול בורא העולם הוא המלך הקדוש. אבל מי שיאמר היום המלך הקדוש, אפשר מאוד שהוא לא יוצא ידי חובתו. זה שבח שאין לא ראוי להגיד אותו, משום שכעת, כיום המידה הזאת לא נוהגת. בזמן שהמידה הזאת נוהגת, אז כך צריך לשבח אותו. אז אנחנו חייבים לשבח אותו במידה הנוהגת בפועל. אותה מידה, כמו שהיא נוהגת בפועל, מידה שנוהגת בפועל, היא מידה שבה, איתה, אנחנו חייבים כביכול לשבח אותו במידה הזאת. מידה שלא נוהגת בפועל, אסור לנו לשבח. אנחנו לא יכולים לעמוד היום ולהגיד שבח שהוא נכון פעם אחרת. אבל היום הוא לא נכון. מי שאומר היום משיב הרוח ומוריד הגשם, מחזירים אותו. צריך להתפלל עוד פעם 18. הוא התפלל שלא כתיקונו. הוא אמר דבר לא נכון. היום הוא אמר דבר נכון. ודאי שהקדוש ברוך הוא משיב הרוח ומוריד הגשם. אבל כשהוא אומר את זה בתור סיפור שבחו של מקום, אז הדבר הזה צריך להיות מידה שהיא כיום נוהג. היום המידה לא נוהג. כעת לא הזמן של גילוי המידה הזאת, היום זה זמן של גילוי מידה אחרת. כשירמיהו לא אמר נורא, פירוש הדבר, ירמיהו ראה שהמידה הזאת לא נוהג. משום שנוכרים מקרקרים בהיכלו, איי נורא אותה. המידה הזאת כעת לא נוהג, כעת, כרגע היא לא נוהג, איי נורא אותה. מידה שלא נוהגת אי אפשר לשבח בה את בורא העולם. ישמיט ממה שמשה רבינו תיקן לשבח את הקדוש ברוך הוא, אז הוא ישמיט נורא. אתה דניאל ולא אמר גיבור, נוכרים משתעבדים בבניו איי גבורותיו. מי שהוא גיבור אז כולם פוחדים לפגוע בו, לעשות לו דבר שהוא דבר שפוגע בו. כשנוכרים באים ומשתעבדים במנף, פירוש הדבר שמידת גיבור לא מתגלה. כביכול, גבורתו לא מתגלה בעולם, ולא פוחדים. לא פוחדים, לא חוששים. אם גיבור לא מתחילים. וכשמידת גיבור נעלמת, נסתרת, אז נוכרים יכולים להשתעבד במנף. דניאל, שהוא היה בבית נבוכדנצר, זאת הייתה הגלות הראשונה שכלל ישראל גלה. מארבעת המלכויות, אז המלכות הראשונה היא מלכות בבל, והגלות הראשונה היא גלות במלכותו של נבוכדנצר. ובאותו מקום, באצל נבוכדנצר, אז דניאל היה, כמו שידוע, מי שלמד את ספר דניאל יודע, שנבוכדנצר עשה אותו למשהו, לאלוהות. בכל אופן הוא היה חשוב מאוד בבית המלך, מאוד מאוד חשוב בבית המלך. אבל הוא זה שידע מבפנים עד איכן הדברים מגיעים ועד איכן מגיעה שליטתו של נבוכדנצר על כל כלל ישראל כולו. הוא ראה את השלטון עצמו, נוכרים, אקום, לא סתם אקום, אלא מין אקום כזה, מין נוכרי כזה, מין עובד עבודה זרה כזה, שהעביד את כל העולם כולו בעבודה זרה שלו. חוץ מחנניה, מישאל ועזריה, לא היה בכל העולם כולו מי שלא עבד לאותה עבודה זרה שנבוכדנצר החליט שכולם חייבים לסדוד לה. היחידים היו חנניה, מישאל ועזריה, והם נשפטו למוות, נשפטו להיות מושלכים לכבשניים. כידוע, אז הוא ראה, דניאל, שהיה בבית, היה החשוב בבית נבוכדנצר. ונבוכדנצר זאת הגלות הראשונה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על הגלות אחרי יציאת מצרים, כמובן. מה שנקרא ארבעת המלכויות. ארבע, אחרי שקיבלנו, אחרי שזכינו, קיבלנו תורה וקיבלנו מלכות. אז בורא העולם הגלה אותנו, מסר אותנו בידי ארבעת המלכויות. המלכות הראשונה היא מלכות בבל, ואז נתגלה הנוכרים, עקום, משתעבדים בבניו. ודניאל היה זה שידע היטב עד איכן משתעבדים בבניו. נוכרים משתעבדים בבניו, היה גבורותם. אז זאת אומרת, שמידת גיבור כביכול של בורא העולם מתגלה בזה שבניו יש להם על מי שיסמוכו, אי אפשר לעשות בהם מה שרוצים. יודעים שיש מי שמגן עליהם, יודעים שיש מישהו שכוחו גדול ואף אחד לא מעיז להתחיל איתו. אף אחד לא מעיז לפגוע בו, אף אחד לא מעיז לפגוע בבניו. ואם כן, פירוש הדבר שהמידה הזאת לא נוהגת. אז הוא הפסיק להגיד גם גיבור, רק אמר הגדול, מה שנשאר זה הקל הגדול. באו אנשי כנסת הגדולה והחזירו עטרה ליושנה, כמו שכתוב בגמרא. אנשי כנסת הגדולה, שהחזירו עטרה ליושנה, וצרפו למידת גדול את הגיבור והנורא, כמו שמשה רבינו בעצמו גילה, כמו שהוא אמר. ואמרו אדרבה, הן הן גבורותיו והן הן נוראותיו. אז הגמרא אומרת, גבורותיו זה להפך. בזה שאנחנו רואים שכביכול בורא העולם שומע חרפתו ושותק. מי כמוך באילמים. הוא שומע חרפתו ושותק ונותן, מאפשר את כל הדברים האלה. אז מי שמתבונן עמוק יותר, רואה בדבר הזה גבורה יותר גדולה מהגבורה הזאת שהנוכרים מפחדים ממנו. מי שמתבונן עמוק יותר, רואה את גודל הגבורה, רואה את עומק הגבורה. הגמרא משתמשת במילים כובשת, לפי הנוסח אחד בגמרא. אז כתוב בגמרא על כביכול בורא העולם כובש את יצרו. מי שמתקן שם, מתקן כובש את רצונו. אבל הנוסח שכתוב בגמרא אצלנו, בנוסח הגמרא כתוב כובש את יצרו. משל, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. זאת הגבורה הגדולה. וזה נאמר על בורא העולם. את זה גילו אנשי כנסת הגדולה. והן הן נוראותיו. שאלמלא מוראו, החומה אחת יכולה להתקיים בין האומה. זאת אומרת, מידת נורא מתגלה באחד משני אופנים. מידת נורא מתגלה אופן אחד של גילוי מידת נורא. זה שמידת נורא מתגלה בבית המקדש, כמו שכתוב נורא אלוקים, תוספות ישנים מביאים שם בשם הירושלים, כמו שכתוב נורא אלוקים ממקדשיך, זה אופן אחד של גילוי של מידת נורא. ויש עוד אופן של גילוי מידת נורא. האופן הנוסף, האופן השני של גילוי מידת נורא. זה מה שהם אמרו עד הרב. מידת נורא מתגלה בזה שאיך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. קיצה אחת בין 70 זאבים, כתוב בגמרא, גדול הרואה שמצילה. זה גילוי מידת נורא. מידת נורא בעיקרה צריכה להתגלות בבית המקדש. בית המקדש זה המקום שבו צריכה בעצם להתגלות מידת נורא. אז בסוד הדברים מגלה הארי, זה כתוב בדברי הארי, כתוב מפורש בדברי הארי, דברים מפורשים בדברי הארי. כולם יודעים שהקדושה של בית, קדושת בית המקדש, אז היא משתלשלת. המקום המקודש ביותר, הקדושה העשירית, המקודש ממנו ומקודש עוד ממנו ועוד 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 עד לשיא המקודש ממנו, זה המקודש ביותר, זה בית קודשי הקודשים, זה מקום ארון, מקום ארון, מקום הארון, מקום הארון זה בית קודשי הקודשים, שם נמצא הארון. וכמו שידוע, מקום ארון אינו מן המידה, המקום ההוא זה מקום שכל המידות שנוהגות כאילו בעולם, בארץ, כל דרך הטבע בטל שם. שם נמצאת הקדושה, זאת הנקודה שבה כביכול, נקודת החיבור של השמיים והארץ, זה במקום ההוא. שם באותה נקודה, שם מתחברים שמיה וארעה ההדדה, הם מתחברים לגמרי. המקום הזה זה מקום שהוא בעצם, כשמסתכלים עליו, אז הוא ארץ וגם שמיים. זה ארון עם כל מידותיו, עם כל גבולותיו. אם חלילה הוא יעשה שלא כדין, או שהוא יהיה קצת גדול מאמה וחצי קומתו, 200.5 אורכו, אמה וחצי רוחבו, ואמה וחצי קומתו. אם הוא יהיה גדול מזה במשהו, אז הוא ייפסל. ואם זה שהוא בעמידות מדויקות, כן, מדויקות, ממש, הכוונה היא מידות מדויקות עד למרב הדיוק, במדויק לגמרי. מה שאנחנו רגילים בריבוע של תפילים, זה רק מעין הדיוק שנמצא שם. זה במידות מדויקות עד הסוף. וכל המידות האלה חייבות להיות לגמרי מדויקות ולגמרי בתוך המערכת ובתוך סדר המידה. ועם כל זה, אז מקום ארון אינו מן המידה. זאת אומרת, הארון שהוא במידות המדויקות האלה, כך בדיוק, כזה אורך, את כל שלושת הממדים, אורך, רוחב ועומק, גובה, כל הממדים כולם הם כולם בשלימות. והדבר הזה טבע הדברים, ככה טבעם של דברים וככה העולם בנוי, שכל דבר שיש לו שטח, כל דבר ש... אז הוא תופס מקום. והארון יש לו שטח, חייב להיות לו שטח, שטח במידות מדויקות, והארון הזה לא תופס את אותם, במקום הוא לא תופס את אותם מידות מדויקות שיש. זאת אומרת, הוא גדול כך וכך, 200.5 אורכו, והוא לא תופס, הוא לא מחסר מהמקום את אותם 200.5 שהם אורכו. זה דבר שהוא בלתי אפשרי. זה דבר שהוא בלתי אפשרי מתוך סדר העולם. אבל בשמיים שום דבר לא תופס. בשמיים אין, אפילו גרגר חרדל לא יכול להימצא שם, משום שכל דבר שתופס מקום הוא ממילא לא נמצא בשמיים. בשמיים אין מקום לדברים שתופסים מקום, אין מקום בשמיים לדברים שיש להם תפיסת מקום. שם זה לא מקום בשבילו, כל תפיסת מקום זה בחלל העולם פה. אז בשמיים אין מקום, כן. חז"ל אומרים שבשמיים אין מקום אפילו לגרגר, מתכוונים להגיד תפיסת המקום הקטנה ביותר, האפסית, כן. כלום, שום דבר. אפילו תפיסת מקום כזאת אין בשמיים, שם לא נמצא כל אותה מערכת חלל שאנחנו מכירים, עם כל החוקים, היא לא נמצאת שם. השמיים זה מקום לדברים אחרים. אז אם אנחנו רוצים למצוא חיבור של שמיים וארץ באיזושהי, במציאות כלשהי בעולם, חיבור שמיים וארץ, אז החיבור שמיים וארץ מחייב להגיד כך, וזה מחויב המציאות, זה מחויב המציאות. המידות של הארון חייבות להיות מידות של הארץ, כי הוא צריך להיות במידות מדויקות, במידות מדויקות. והכל בכתב, כמו שכתוב בפסוק, הכל בכתב מיד השם, כמו שכתוב בפסוק בדברי הימים, הכל בכתב מיד השם עליי השכיל כל מלאכת התבנית. ומכיוון שהתבנית, למשכן ולכל קהליו יש תבנית, אז הכל בכתב מיד השם עליי הזכיר כל מלאכת התבנית. התבנית כוללת מידות מדויקות. זאת התבנית, כך הוא חייב להיראות. הדבר חייב להיראות בתבנית הזאת. אבל כיוון שזה המקום, מקום הארון, זה המקום שבו מתחברים שמיה וערה אהדדה, כאן השמיים מתחברים לארץ, אז חייב להיות שהדבר הזה שהוא כולו ארץ, אז הדבר הזה חייב להיות בצד מסוים כולו שמיים. בשמיים אין תפיסת מקום. נמצא שאותו מקום חיבור בארון, שם באותו מקום חיבור, זה דבר שאנחנו לא מסוגלים להבין. אנחנו לא מסוגלים להבין, אנחנו בפירוש לא מסוגלים להבין, משום שדעתנו שלנו בנויה לקלוט את המערכות כפי שהן בארץ, ואנחנו לא יודעים מה שנעשה המערכות שהן מעבר למה שנקרא תפיסת מקום, אין לנו מושג בה. אבל מכיוון שהמקום הזה הוא מקום נקודת החיבור של שמיים וארץ, אז בנקודת החיבור של שמיים וארץ, אז הארון הוא כולו מקום מצד עצמו, וכולו אי תפיסת מקום מצד ההימצאות שלו בצד מסוים בשמיים. אז הארון נמצא בשמיים, פירוש הדבר שהוא לא תופס מקום. אני מתכוון, הוא נמצא בשמיים עם ההימצאות שלו פה, הוא נמצא בשמיים. זהו המקום. זה נקרא מקום ארון אינו מן המידה. מקום ארון אינו מן המידה. זה נקרא בלשון חז"ל, בכמה מקומות בספר הזה, בלשון חז"ל זה נקרא, המקום הזה נקרא נקודת ציון, נקודת ציון. ציון, ציון זה, ציון זה המקום ששם מתגלה המידה הזאת שנקראת ככל בשמיים ובארץ. ציון בגימטריה יוסף, כמו שידוע. שם מתגלה המידה שנקראת ככל בשמיים ובארץ. מן מקום הארון מתפשטות כל העשר קדושות. על עשר קדושות נמצאות בארץ ישראל. במשכן במדבר זה לא הגיע עד לעשר קדושות. העשר קדושות אז מלמטה למעלה זה ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. בתי הרי חומה מקודשים יותר. וכן הלאה עד שמגיעים לקדושת הר הבית. במדבר אז היו רק ארבעת המחנות, כמובן, ארבעת המחנות, מה שנקרא מחנה ישראל, והוא ארבעת המחנות. היה מחנה ישראל, מחנה לוויה, סביב למשכן יחנו, ומחנה שכינה עצמו. מחנה שכינה עצמו, אז היו בו חצר אוהל מועד, אוהל מועד עצמו ובית קודשי הקודשים. זה היה, אלו היו כל הקדושות שהיו במדבר. יותר מזה, לא היה. היה מחנה ישראל, מה שמקביל לירושלים, מה שמקביל לירושלים כאן, אז במדבר זה היה מחנה ישראל, ולשון הרמב״ם, מחנה ישראל והוא ארבע מחנות, אלה הם ארבעת הדגלים, זה מחנה ישראל, זה מקביל לירושלים, ומשם ומעלה, אז היה במשכן, כל הקדושות היו במשכן, עד למקום ארון, לבית קודשי הקודשים. משם, מהארון, מתחילות כל הקדושות כולה. אלה דברים מפורשים, דברים שמפורשים במשנה וריש כלים, ומפורשים בחז"ל בכל מקום, הדברים ידועים. מה שהרב הארי מגלה זה שהארון, ארון זה הפך אותיות נורא. זאת אומרת, הארון מגלה פה, הארון מגלה פה את מידת נורא למעלה. אותה מידה שנקראת נורא, המידה הזאת שהיא מידת נורא אותה מדברה, נורא אותו ידברה, מידת נורא, זה מתגלה בארון. זאת אומרת, כשזה מתגלה אצלנו תמיד ככה, כן, כשמישהו מגלה משהו, אז האופן שזה מתגלה לי זה באופן הפוך ממה שהמגלה מגלה. הוא מגלה, כן. הוא מגלה מתחילת הדבר לסופו, ואני סוף תופס את הדבר מסוף הדבר לתחילתו. ככה זה תמיד. כשמישהו מגיש למישהו משהו, אז הוא מחזיק בידו את תחילת הדבר, והוא נותן לשני את סופו. אז הוא מתחילה נותן לו את הסוף, דרך התחילה, והוא מהסוף מקבל את ההתחלה. ככה זה סדר הדברים. ככה זה סדר הדברים, שכל משפיע הוא מקבל. נורא מתגלה בארון. הנורא מתגלה בארון. זה סוד, נורא אלוקים ממקדשך. נורא אלוקים ממקדשך. והמידה הזאת בשורשה, בתחילתה, כל קדושת המקדש נתגלתה. כשיעקב אבינו קם בחלחלה, הוא אמר, מה נורא המקום הזה? מה נורא המקום הזה? אז היה הגילוי הראשון לקדושת המקדש. מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. אז כמו שאמרנו, הפירוש של שער השמיים זה הכוונה. כל שער, כל שער, איסקופה, אומרת הגמרא, משמשת שתי רשויות. איסקופה משמשת שתי רשויות. היא תמיד יש בה תערובת, האיסקופה יש בה תערובת מהרשות של הרבים שנכנסת, ומרשות היחיד שאליה נכנסים. אז האיסקופה תמיד משמשת שתי רשויות. אם כתוב כאן, אין זה, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. זאת אומרת שמידת נורא נתגלתה פה, ופה נתגלה הארון. איסקופה משמשת שתי רשויות, שער השמיים, זה שער השמיים. מפה אנחנו מתחברים, דרך פה אנחנו מתחברים כביכול אליו. וכאן זה המקום דנשקי שמיה וארא אהדדה, הגילוי של אותו נשקי שמיה וארא אהדדה. אז הגילוי הזה בפועל נמצא בקרובים שעל הארון. הקרובים שעל הארון הם החיבור כביכול של רצונו יתברך אל העולם, אלינו. הקרובים שהם על הארון, שנמצאים על הארון, אותם קרובים שהם על הארון, שנמצאים בבית קודשי הקודשים. אז הקרובים האלה הם הסוד, הסוד של החיבור של השמיים והארץ יחד. ההיות יחד של המעלה והמטה, השמיים והארץ, רצונו יתברך והעולמות שנבראו ברצונו יתברך. מתחברים ביחד, מתחברים בחיבור שלם, בחיבור של חיבור גמור. חיבור של רצון, חיבור של דבקות גמורה. נמצא, אנחנו לומדים לפי זה. אם כן, נמצא, למדנו. הארון, הארון כשהוא נוסע, כן. כמו שידוע, רש"י מביא כאן גם, הארון שהולך לפניהם דרך שלושת ימים, שעליו הפרשה מדברת. זה אותו ארון שבו מונחות שברי הלוחות, רש"י אומר. והארון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים, אז אומר רש"י, זהו הארון היוצא עמהם למלחמה, ובו שברי לוחות מונחים. זה לא הארון שהיה, זה לא הארון עצמו שהיה, שבו היו הלוחות השניים מונחים, אלא שבו היו מונחים שברי הלוחות הראשונים. שברי לוחות ראשונים היו מונחים שם. וזה הארון שהיה יוצא עמהם במלחמה, ואיתו היו הולכים, וכשהארון היה הולך לפניהם, אז היו מנצחים. כך מתגלה מידת נורא, בארון מתגלה מידת נורא. ומידת נורא מנצחת. מידת מורא מטילה את מוראכם וחיתכם יהיה, כן, על כולם. זאת מידת מורא. מאז אנשי כנסת הגדולה ואילך, זאת אומרת, אני מתכוון מאז אנשי כנסת הגדולה ועד עצם היום הזה, עד עצם היום הזה, אז כביכול בורא העולם מוביל, מוליך את מידת נורא, לא על ידי הארון, לא דרך הארון. הארון נגנז, הארון נגנז, הארון איננו, הארון כבר בבית שני לא היה. כבר בבית ראשון יושיהו גנז את הארון, הוא גנז אותו במחילות שתחת הקרקע, באותו מקום שהוכן על ידי שלמה המלך עוד אז שבנה את הבית, כמו שכתוב ברמב"ם בהלכות בית התקינה. יושיהו גנזו. הארון כבר מזמן לא נמצא איתנו. מידת נורא, מאז שהארון נגנז, מידת נורא הולכת בעולם איתנו. עלינו עם מגדלות, עלינו עם מגדלות, עלינו על כלל ישראל, עלינו מתגלה מידת נורא, כמו שגילו אנשי כנסת הגדולה. הן הן נוראותיו, שאלמלא מוראו, החומה אחת יכולה להתקיים בין האומה. הקיום הגדול הרואה שמציל את הפיצה האחת בין השבעים זאבים, גדול הרואה שמצילה את אותה כבשה, זאת מידת נורא, וכאן היא מתגלה. כשמתגלה מידת נורא עלינו, פירוש הדבר שבעומק הדברים אנחנו עצמנו מסע הארון. מידת נורא הולכת עלינו, עלינו היא מתגלה, אנחנו מסע הארון. כל מה שהיה מתגלה בזמן שהארון היה בגילוי בעולם, לפני שהארון נגנז, כל מה שהיה מתגלה על הארון מאז שהארון נגנז, אז מידת נורא מתגלה עלינו, על כלל ישראל. הן הן נוראותה, שאלמלא מוראו, החומה אחת יכולה להתקיים בין האומה. כלומר, העובדה שאנחנו ממשיכים ללכת ואנחנו הולכים הלאה, כלל ישראל הולך הלאה עם אותה תורה, הולך דרך כל הגלויות כולה, דרך כל אותם 70 זאבים. על זה, כאן, למי שמתבונן בעומק הדברים, כאן מתגלה מידת נורא. היינו, שוב, מסע הארון, הארון נוסע במהלכים שכלל ישראל הולך. אנחנו עצמנו, כל מה שקורה איתנו, כל המהלך שלנו בעולם, הוא מסע הארון. כאן נוסעת מידת נורא המתגלה בעולם. עכשיו כאן אנחנו צריכים להבין, ספר במדבר מתחיל בסדר המסעות של בני ישראל, בסדר המסעות של בני ישראל צריך היה להיות סדר מסעות מכוון, הרי צריכים היום 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע, כמו שכתוב בתורה עצמה, בפסוק עצמו, 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע, ואנחנו עשינו את הדרך הזאת עצמה בשלושה ימים או ביום, והיינו אמורים להיכנס לארץ מיד מיד היינו צריכים להיכנס לארץ. קרה מה שקרה במדבר, והתעכבנו שם 40 שנה, וכל הדור ההוא נשאר במדבר, ואין, אין, מתי מדבר מתו במדבר, הדור שנכנס לארץ זה דור אחר. ומאז, אז כביכול בורא העולם נשבע, וישא ידו להם להפיל אותם במדבר, ולהפיל זרעם בגויים ולזרעותם בארצות. זה שאנחנו היום נראים כמו שאנחנו נראים, זה רק בגלל אותה שבועה, זה רק בגלל אותם חטאי העגל והמרגלים, כמו שכתוב. וביום פוקדי במרגלים ופקדתי עליהם את חטאתם, גם בעגל וגם במרגלים. ומאז נגזר על ישראל, כן, נגזר על ישראל גזירת גלות. מאז אנחנו נמצאים בין המצרים, אנחנו נמצאים בין 17 בתמוז, שבו נשתברו הלוחות, יום חטא העגל, לבין 9 באב, אלה זה בין המצרים, כאן אנחנו נמצאים. כאן, בתוך המקום הצר הזה, אנחנו הולכים. בין שבירת הלוחות, שזה יום חטא העגל, ובין 9 באב, יום החורבן, שזה יום חטא המרגל. כאן אנחנו נמצאים, בין המצרים האלה, כאן אנחנו נמצאים. וכל רודפי הישיגוע בין המצרים. אבל אם זה שכל רודפי הישיגוע בין המצרים, אם זה יחד עם שכל רודפי הישיגוע, יחד עם זה, אז אלמלא מוראו, החומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. אנחנו הרי יודעים היטב, אנחנו יודעים היטב, ואנחנו משתדלים לא לדעת, אבל חזר, מגלים לנו את זה, וגם הגויים משתדלים לגלות לנו את זה מדי פעם כדי שלא נטעה. הדבר ברור לגמרי, הדבר ברור, וזה ברור לגמרי לגמרי. אין בעולם גוי שמעוניין שאנחנו נהיה על פני האדמה. אין שוב, אין בעולם גוי שמעוניין, יותר נכון, אין בעולם גוי שמוכן שאנחנו נהיה על פני האדמה. הלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב. ואנחנו נמצאים בין אויביך לבין משנאיך. מי הם אויביך ומי הם משנאיך? כתוב ברבינו בחייא, כתוב כך בפרשת ונתן השם אלוקיך את העלות האלה, בפרשת ניצבים, ונתן השם אלוקיך את העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר רדפוך. אז אומר רבינו בחייא שהכוונה באויביך זה לבני ישמעאל ושונאיך זה בני עשיו. כך הוא אומר, בכל אופן אלה אויביך ואלה שונאיך, הצד השווה שבהם יש, כמובן, יש לא ראי זה כי ראי זה בין אויבים לשונאים, אבל הצד השווה שבהם זה ששניהם יחד, שניהם יחד רוצים לעקור אותנו מהשורש. ואין בדבר שום ספק, אילו היינו חכמים, היה די לנו ברמיזה. היום אנחנו שותים גמורים שאפילו בקורמיזה לא די לנו. כמו שכתוב, כמו שכתוב באותו מאמר. שותה, אי אפשר לומר לו ברמיזה, אומרים לו את זה בקורמיזה, והוא עדיין לא מבין. אבל בכל אופן תורכים להזכיר לנו את זה מדי יום. שהמדובר הוא באויביך ובמשנאיך. המדובר הוא באויביך ובמשנאיך. ואם אומה אחת מתקיימת בין האומות, זה רק מפני מוראו יתברך. רק בגלל שישנה המידה הזאת שנקראת נורא. והמידה הזאת שנקראת נורא מתגלה עלינו. והיא מתגלה למי שמתבונן בעומק הדברים. אז הוא רואה פה את ארון הברית. זה מה שגילו, זה מה שגילו אנשי כנסת הגדולים. את זה הם גילו, וזה החידוש. לכן נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה, שהם החזירו עטרה ליושנה. עטרה ליושנה. גם את זה מגלה הרב. גם את זה מגלה האריזה. ארון בגימטריה נזר, זה קל מאוד לחשב. ארון זה נזר. החזירו עטרה ליושנה. את הנזר החזירו למקום שהוא היה. אותו כתר, אותו כליל תפארת בראשו, אותה מידת נורא, הם החזירו עטרה ליושנה. החזירו עטרה ליושנה. וכך מידת נורא מתגלה. כך היא מתגלה. היא מתגלה עלינו, היא מתגלה בנו. ואם נדמה לנו שישנו איזשהו דרך טבע בעולם שאנחנו צריכים להיות, להחזיק מעמד, למה לא? למה לא? למה אנחנו אחרת מכולם? שאלה טובה, באמת שאלה טובה. זאת שאלה שצריכים להפנות אותה לכל אלה שחושבים לא כאן. וזה כל העולם כולו. עכשיו כאן, כאן נמצאת הנקודה שאליה אנחנו חותרים. לנסות להבין את הפרשה הזאת, את פרשתנו, זאת פרשה. הספר הזה, ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה, ובנוחו יאמר, שוב השם רבבות אלפי ישראל. כבר מגלים לנו רבותינו, גם את זה מגלה אותו תלמיד הגר"א. מגלים לנו רבותינו, בנסוע בין סועה, ויהי בין סועה, זה בגימטריה יעקב. בית נון, סמך עין, זה קוף פי בית כמניין יעקב. בין נסועה. אז הפרשה מתחילה ביעקב, התורה, ספר התורה הזה, לשני הפסוקים, מתחילים ביעקב ונגמרים בישראל. שוב השם רבבות אלפי ישראל, אבל זה בנוחו. זאת אומרת כך, הפרשה מתחילה במה שנקרא יעקב. יעקב ויעקב, אז הוא צריך ללכת בכל מיני דרכי עקיבה, בכל מיני דרכים של עקוב, עקוב זה נקרא, בדרכים לא דרכים, בכל מיני דרכים עקומות, בכל מיני דרכים מעוקמים. אבל כדברי הרמב״ם בתחילת פרשת עקב, בזמן שהתקיים בנו והיה העקוב למישור והרחסים לבקעה, אז אנחנו נקרא בשם ישראל. והיה העקוב למישור, יעקב יהיה ישראל. כל עקוב, כל עקוב זה הכוונה, כל דבר מעוקם, דבר מעוקם, דבר מעוקל, דבר שהוא בדרכים מעוקמות מאוד. ויעקבני זה פעמיים, בדרכים לא דרכים, דרכים לא ישרות, זה נקרא ויעקבני, זה פעמיים. יעקב, שהוא צריך להזדקק לכל מיני דרכים שהן לא ישרות. ישראל, אז הוא ישר, ישר הוא הולך ביושר. והיה העקב למישור, בנסוע הארון, בזמן שאנחנו, בנסוע, אז בנסוע זה שם יעקב, בנוחו, אז מתגלה, בסוף מתגלה שם ישראל. אז מתגלה היושר האמיתי. אבל כל שני הפסוקים האלה, זה כל המהלך שאנחנו צריכים לעבור מבנסוע, דהיינו יעקב, עד לישראל. מבנסוע עד ישראל, אנחנו צריכים ללכת את כל המעבר הזה. וכל המעבר הזה כולו, זה ספר שלם בפני עצמו. מה שהרב החידה מביא בשם רבותינו, בשם הארי, בשם הארי ותלמידיו, המקובלים, מה שהוא מביא בשמם שהספר הזה הוא ספר גדול, והוא יתגלה לנו כשיבוא, כשיתקיים ונגלה כבוד השם.
פירוש הדבר, אנחנו נראה את הדברי תורה מכל המהלך שכביכול בורא העולם הוליך אותנו מאז שנחתמה תורה שבכתב ועד שיתקיים ונגלה כבוד השם. איפה כל התורה הזאת כתובה? איפה היא נמצאת? איפה היא גנוזה? היא לא גנוזה באיזה מחבור, היא נמצאת במהלך שאנחנו הלכנו, רק אין נביא שיגלה את זה, אין נביא שיפענח את זה, אין נביא שיגלה את הדברי תורה של של הנורא של איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות, איך כבשה אחת יכולה להתקיים בין 70 זאבים. גדול הרואה שמצילה, הגילוי של גדול הרואה שמצילה, אותם דברי תורה של כל המהלך שכלל ישראל הולכים בעולם מאז ועד שיתקיים ונגלה כבוד השם, המהלך הזה כולו הוא כולו תורה, כשם שתחילת המהלך של כלל ישראל היה כולו תורה, רק התורה היא נתגלתה בתורה שבכתב. התורה הזאת היא תורה שבעל פה, כשנתלה נבואה מן הנביאים היא לא נתלה מן החכמים, וכשהחכמים יחכימו והם באמת יבינו ויבינו ברוח הקודש שבקרבה, אז הם יראו את הדברי תורה שבכל המהלך של כלל ישראל כל משך הזמן. זהו הספר של ויהי בנסוע הארון. ויהי בנסוע הארון, הארון נוסע פעמיים, הארון נוסע כשהוא נוסע, והארון נוסע כשמידת נורא נוסעת בארון, וכשמידת נורא נוסעת על אותה כבשה שהיא בין 70 זאבים, על כלל ישראל, עלינו, כשאותה כבשה, אותו מסע שכביכול בורא העולם מסיע אותנו, מעביר אותנו, מוליך אותנו. יש כאן אולי תנ"ך, יש כאן תנ"ך בזה מקום, ספר יחזקאל, יש אני אתחיל להקריא את הנבואה של יחזקאל מהנבואה היותר ידועה. והעולה על רוחכם היו לא תהיה, אשר אתם אומרים נהיה חגויים כמשפחות הארצות לשרת את צבא אבן. חי אני נאום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה אמלוך עליכם. והוצאתי אתכם מן העמים וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בם ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה, והבאתי אתכם אל מדבר העמים. כביכול בורא העולם יקבץ אותנו, יכנס אותנו ויביא אותנו אל מדבר העמים, ונשפטתי אתכם שם פנים אל פנים כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים, כן ישפט אתכם נאום השם אלוקים. כביכול בורא העולם מוליך אותנו במדבר העמים, כמו שהוא הוליך אותנו בספר במדבר, כל ספר במדבר הוא המעשה אבות סימן לבנים של כל המהלך שלנו במדבר העמים. ומפורש הרי בנבואה, שהנבואה הזאת היא נבואה שהיא אומרת שהמהלך שלנו במדבר העמים זה כאשר נשפטתי אתכם, כאשר נשפטתי את אבותיכם, כאן אנחנו, דור המדבר נקרא אבותיכם. זה מעשה אבות סימן לבנים. כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים, כן ישפט אתכם ספר במדבר, זהו הספר של משפטתי את אבותיכם, ומעשה אבות סימן לבנים לכל המהלך שלנו במדבר העמים, כדרך שהוא הוליך את אבותינו, אבותינו דור המדבר, במדבר ארץ מצרים. ועברתי אתכם תחת השבט, והבאתי אתכם במסורת הברית, ובראותי מכם המורדים והפושעים בי, מארץ מגוריהם הוציא אותם, ואל אדמת ישראל לא יבוא, וידעתם כי אני אשם. יש נבואות שלא צריכים לפרש אותן. כתוב כאן שבורא העולם מוליך אותנו כמו שהוא הוליך אותנו במדבר. המהלך שלנו במדבר היו שלושה מהלכים. שלושה מהלכים. היה מהלך במדבר מלכתחילה, כמו שצריך היה להיות לכתחילה. כל סדר המסעות כמו שהוא נקבע מלכתחילה, כמו שהוא צריך היה להיות, הוא נקבע מלכתחילה לנסוע, נוסעים אנחנו אל המקום כמו שכתוב בפסוק, אל המקום אשר אמר לנו השם, לאותה מקום שכביכול בורא העולם הבטיח לנו, לשם אנחנו נוסעים. משה רבינו הזמין גם לך איתנו והיטבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. כך זה עד לפורענות הראשונה, עד לפורענות הראשונה. ואחר כך התחיל סדר הפורענויות. סדר הפורענויות מתחיל בחלק השני של ספר במדבר, מפרשת בהעלותך עד הסוף. וזה מדחי אל דחי. זה בפרשת בהעלותך התחיל מתעוננים, ותדבר מרים ואהרון במשה, ואותם רשעים שלא לקחו מוסר בפרשת שלח, ואז נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, ואז נגזרו החורבנות. פרשת קורח קרה מה שקרה, ופרשת חוקת, אז נגזר על משה ואהרון שלא ייכנסו לארץ ישראל. ופרשת בלק, שם הכל נחתם, כן. שם הכל נחתם, בחטא של בנות מואב, שנפלו חבדלת אלף מישראל, שם זה הכל נגמר. כל הברכות שהפך בורא העולם את הקללות של בלעם לברכה, כולם חזרו ונהפכו לקללה בגלל חטא בנות מואב. וכך נגמר, כך נגמר המהלך שלנו במדבר. כך זה נגמר, הגענו עד גבול, עד קצה ארץ, עד קצה ארץ נושל. אבל הגענו לא כפי שצריכים היינו להגיע בהתחלה. אלה הם שני ספרי במדבר שהם קודם ויהי בנסוע ואחרי ויהי בנסוע. ספר במדבר שקודם ויהי בנסוע זה בפי המכוון, כמו שצריכים היינו, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם. ספר במדבר שאחרי ויהי בנסוע זה שנוסעים אנחנו, נוסעים אנחנו אל מדבר העמים. נוסעים אנחנו זה כבר לא אל המקום אשר אמר השם. אותם שנוסעים כבר לא נסעו אל המקום אשר אמר השם, כי פגריכם אתם יפלו במדבר. וזה התחיל במתעוננים, וזה המשיך בותדבר מרים ואהרון, ובפירוש הרי כתוב שאותם רשעים ראו ולא לקחו מוסר, והם הוציאו דיבת הארץ רעה, וקרה מה שקרה, ואנחנו נראים היום כמו שאנחנו נראים. זה הספר השני במדבר. הספר הזה במדבר, זה הספר שהוא כולל בתוכו את כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים. זה הספר שכולל בתוכו את המסע שאנחנו נסענו במדבר, כמו שאנחנו נוסעים היום במדבר העמים. זה מהלך אחר לגמרי, זה לא המהלך הראשון. זה לא המהלך הראשון. זה ספר בפני עצמו. המהלך הראשון הוא ספר אחד, והספר הזה הוא ספר שאומר שאנחנו נוסעים אל המקום אשר אמר השם. הספר השני הוא ספר שאומר שאנחנו נוסעים במדבר העמים. עם כל הברות מכם, את הפושעים ואת המורדים, ויש כאלה של אדמת ישראל לא יבוא, כמו שכביכול בורא העולם, כן, כמו שבורא העולם הבטיח, כמו שהוא ניבא, כמו שהוא מסר ליחזקאל להגיד לנו, למסור לנו את הנבואה הזאת. ובראתי מכם, ככה כתוב, המורדים והפושעים בי מארץ מגוריהם, הוציא אותם, ואל אדמת ישראל לא יבוא, וידעתם כי אני השם. המשך הנבואה, רק פסוק אחד או שניים, המשך הנבואה הזאת של ספר של יחזקאל, זה בפרקים שהם, בפרקים שמצוין היום התנ"ך, זה בפרק ח'. ואתם בית ישראל, כה אמר השם אלוקים, כן, אם אינכם שומעים אליי ואת שם קודשי לא תחללו עוד במתנותיכם ובגילוליכם, כי בהר קודשי והר מרום ישראל נאום השם אלוקים, שם יעבדוני כל בית ישראל כולו בארץ, שם ארצם ושם אדרוש את תרומותיכם ואת ראשית מסעותיכם בכל קודשיכם, בריח ניחוח ארצה אתכם והוציאי אתכם מן העמים וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בם ונקדשתי בכם לעיני הגויים, וידעתם כי אני השם והביאי אתכם אל אדמת ישראל. לזה אנחנו מחכים, לזה, לנבואה הזאת, לקיום הנבואה הזאת אנחנו מחכים בכל יום. אלה הם שני המהלכים. המהלך האחד היה שדור המדבר הלך לארץ ישראל, נוסעים אנחנו אל המקום. אחר כך התחילו לנסוע לא אל המקום, התחילו לנסוע אל מדבר העמים. וישא ידו להם להפיל אותם במדבר ולהפיל זרעם בגויים ולזרעותם בארצות. באמצע יש ספר שלם שהוא הספר של ויהי בנסוע אהרון, גם זה ספר שלם. אז אלה הם שני הספרים של שני המסעות של בני ישראל, ויש כאן עוד באמצע ספר שלם שהוא ויהי בנסוע אהרון. הספר הזה הוא הספר שמגלה את העומק שהמסעות שלנו זה מסע אהרון עצמו, זה ויהי בנסוע אהרון. והספר הזה הוא סתום, הוא נסתר, הוא יתגלה בזמן שיגמר המהלך, שיגמר המהלך של כלל ישראל במדבר העמים, אז יתגלה הספר הזה כולו. כל הספר הזה יתגלה כשיגמר המהלך הזה. הספר הזה הוא כדרך, כדרך שהספרים הראשונים, ספרי, כל ספרי התורה, זה המהלך של כלל ישראל. אז הספר הזה יגלה עד סוף המהלך של כלל ישראל במדבר העמים, הוא יגלה את הדברי תורה שהתגלו שם. זהו הגילוי של הספר הזה. אז היה ספר שצריך היה להיות גלוי לגמרי, זה החלק הראשון של ספר במדבר, הגילוי של התורה, של העוד ספר שנתגלה פה. זהו העוד ספר שנתגלה פה, ספר שלם שהוא מהלך חדש של גילוי של דברי תורה, באופן שמידת נורא לא מתגלה על הארון בגלוי, אלא היא מתגלה על, כמו שאנשי כנסת הגדולה אמרו, זה מתגלה עלינו באופן גילוי שונה, אופן גילוי אחר, אופן גילוי של כבשה אחת בין 70 זאבים, שזה מגלה את מידת נורא. הן נוראותיו. זה סובר המן דאמר הזה, שהוא סובר שזה ספר בפני עצמי. המן דאמר השני, זה דעת רבי, ופשוטם של דברים זה כך להלכה. כמו שאמרנו, כך נפסק להלכה, שכל ספר שנשתייר בו כספר הזה, כשהוא נחשב ספר בפני עצמי. דעת רב שמעון גמליאל, אביו של לב, דעת רבן שמעון בן גמליאל, זה שזה זה בא להפסיק בין פורענות לפורענות, וטעם הדברים שווה. מחלוקת ביניהם רק אם זה ספר שלם בפני עצמו או שזה לא ספר שלם בפני עצמו, אבל העניין הוא שווה, והדבר הזה לא נחלקו. להפסיק בין פורענות לפורענות זה ללמדנו, אילו המהלך שהתחדש, דהיינו מהלך הפורענויות של כלל ישראל, היה בלי הפסקה, היה בלי הפסקה, אז לא היה שום גילוי בעולם למה שאנשי כנסת הגדולה גילו, שמידת נורא מתגלה עליה. להפסיק בין פורענות לפורענות, זה הכוונה, אף על פי שאנחנו הולכים במדבר העמים, אף על פי כן, כביכול, נוראו של בורא העולם, מידת נורא של בורא העולם, מתגלה עלינו. אף על פי שאנחנו הולכים, התחלנו ללכת בדרך הפורענות. אף על פי שהתחלנו ללכת בדרך הפורענות. אבל לא זה המהלך. עומק המהלך הוא שעלינו ועל ידינו מתגלה מידת נורא. לכן הפסוקים האלה הם הפסוקים שמפסיקים בין פורענות לפורענות. כדי ללמד אותנו שעומק המהלך שאנחנו הולכים, שכלל ישראל הולך במדבר העמים, אז זה לא מהלך של פורענויות, אלא זה מהלך של גילוי מידת נורא. עם כל הפורענויות, גדול הרואה שמצילה. זה מה שרצינו לבאר היום. יש כאן ספר שלם, ספר שלם לפני הפרשה הזאת, ספר שלם, וחלקים, אנחנו קוראים, אנחנו עתידים לקרוא השבת שלושה ספרים שונים, אחד בשלימות ושניים קטעים מהם, סוף של ספר אחד, תחילה של ספר שלישי, ובאמצע ספר שלם לפני עצמו. אנחנו חייבים להתבונן, חייבים לדעת מה בא זה ללמדנו, מה זה אומר, מה זה לנו, מה זה בשבילנו, מה זה בשבילנו. כל זה מדבר להגיה עלינו. הדבר הזה הוא שייך לנו יותר מכל דבר אחר. והיא בנסוע אהרון. בנסוע אהרון, כמו שאמרנו, בנסוע זה הכוונה, כשאנחנו הולכים בדרכי יעקב. שלא מתגלה השם היותר נעלה, כן? לא יעקב יקרא שמך כי ישראל, וזהו השם היותר מעולה. זה השם של, זה שם המעלה שלנו. כשאנחנו לא בשם המעלה שלנו, זה נקרא בנסוע אהרון. בנסוע. אם זה, אז ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. זה מסע הארון. זה מסע הארון. זה מסע, זהו המסע שמידת נורא, מידת מוראו כביכול של בורא העולם, מידת נוראותיו של בורא העולם, מתגלה עלינו, וככה זה נוסע. יפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. כל מי שמעלה בדעתו שאלמלא מוראו, על זה אנחנו חיים, לזכור היטב, אלמלא מוראו, האח אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. כל שוטה שבעולם שמעלה על דעתו פתרון אחר להאח אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. אז הספר הזה מכחיש אותו. זה מה שגילו אנשי כנסת הגדולה. אלמלא מוראו, האח אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. אין שום דרך אחרת. כל מי שזונח את מוראו, הוא זה שמסכן אותנו, הוא זה שנותן אותנו טרף לאותם 70 זאבים. הדברים הם כמו שאמרו אנשי כנסת הגדולה. כדברי אלמלא מוראו, האח ומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. אין שום אפשרות, רק מוראו. זאת מידת מורא. רק משום כך יש לנו זכות לומר הקל הגדול, הגיבור והנורא. רק משום כך. שאנחנו אומרים, כשאנחנו באים לשבח את בורא העולם, אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום לפחות, הקל הגדול, הגיבור והנורא. הקל הגדול, הגיבור והנורא. אנחנו צריכים לזכור, על זה אנחנו תלויים ועומדים, על זה אנחנו חיים. אלמלא מוראו, החומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. זאת מידת נורא, זהו הארון. כתוב בחז"ל שאחד מהמקומות, כשיהושע הכניס את בני ישראל לארץ, אז כתוב, יהושע שם את כל בני ישראל בין שני בדי ארון. שם את כולם, כל כלל ישראל כולו, היה אסוף בתוך אותה אמה על אמה, שזה בין שני בדי ארון. ומכיוון שהארון אז הוא לא מתחשב, כמו שכבר אמרנו, הארון הרי לא בדיוק מתחשב במידות שנוהגות בעולם, אז בין שני בדי ארון הכניסו את כל כלל ישראל כולו. כל כלל ישראל כולו, זה הכוונה 60 ריבו כפול 6. 60 ריבו כפול 6 לפחות. כולם נכנסו באותה עמה על עמה בין שני בדי ארון. ללמדנו, ללמדנו, בעת כניסה לארץ. זה כתוב מפורש בפסוק. רש"י מביא על זה, דברי חז"ל, זה אחד מהמקומות שהחזיק מועט את המרובה. ויהושע שם אותם בין שני בדי ארון. את כל כלל ישראל כולו יהושע אסף בין שני בדי ארון, ושם כך, זאת הייתה הדרך, זה היה האופן, כך נכנסנו לארץ. כך נכנסנו לארץ. אחד המקומות שהחזיק מועט את המרובה, המקום הזה שהמועט החזיק את המרובה, עניינו שם מקומנו, על זה אנחנו חיים, על זה אנחנו נשמחים. זהו המקום שמאפשר שיהיה לנו מקום בעולם. לא בארון, דהיינו לא במידת נורא, אין לנו מקום בעולם. אז כשהארון גלוי, אז אנחנו בארון נמצאים, בארון הברית. וכשהארון נסתר, אז אנחנו נמצאים במידת נורא, שכך מתגלה, כך מתגלה הארון. אבל על כל פנים, מקומנו זה בתוך מידת נורא. שם אנחנו עומדים. שם אנחנו עומדים, על המידה הזאת אנחנו נסמכים. המידה הזאת היא מקומנו, עליה אנחנו תלויים ועומדים. כך הכניס יהושע את כלל ישראל לארץ. דרך כולם נכנסו בין שני בדי ארון. ללמדנו איפה עיקר מקומנו. שם זה המקום. והגילוי הזה עצמו, כמו שלהיות בין שני בדי ארון, זה נקרא כלל ישראל כולו שיהיה בין שני בדי ארון. זה הפירוש להיות במקום שהוא שלו כדרך הטבע. זה מקומנו בעולם. אנחנו נמצאים במקום שהוא שלו כדרך הטבע. כל מי שמשלה את עצמו, כל מי שמרמה את עצמו, כל מי שנדמה לו למצוא לנו מקום במערכות אחרות, או באיזה אופן שהוא בדרך הטבע, טועה, מטעה, לפי פשוטם של דברים, אז הוא גם פשוט מסכן את חיינו. זהו הלימוד שאנחנו צריכים להוציא מהפרשה הזאת. ויהי בנסוע הארון, אז המסע הזה זה מסע הארון, וזה המסע שלנו במדבר העמים. זהו הבנסוע שלנו במדבר העמים. הבנסוע שלנו במדבר העמים מגלה את מידת תורה. שאלמלא מוראו שוב ושוב ושוב, אלמלא מוראו, האח ומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. זה מה שרצינו לומר.